Mover y quitar.
אני מקרב לזה. אחותי כתבה לי, שלחה לי אס-אמס ברכה ליום הולדת, אז כתבה לי משהו, הייטקיסט רוחני.
סטיבן ג'ובס היה במסע רוחני בהודו לפני שהוא הקים את החברה, בערך שנה ומשהו.
שם הוא קיבל את האשרה.
כל אחד את האשרה שלו.
יש לו סתירה.
אני רוצה לפתוח את הערב ב... איך לקרוא לזה? להציף איזושהי הנחה שאני חושב שבעצם הזכרתי אותה גם בשבועות האחרונים, בטח במשך השנים. אבל אני חושב שבחדר הזה כולנו שיושבים ובעצם בכל הזדמנות שבה מתקבצים אנשים כדי לתרגל דרמה, לשמוע את הדרמה, יש ברוב המקרים שני דברים שאפשר לומר או להניח על כולנו. אחד זה שבתוך מכלול הדברים שמביאים אותנו אל סיטואציה כזאת, ישנה איזושהי תחושה שהדברים לא לגמרי מסתדרים לנו. שישנם איזה משהו שאם זה יותר אינטנסיבי אפשר לקרוא לו איזושהי מצוקה. לא פעם מצוקה היא מילה הרבה יותר מדי חזקה בשביל זה. אבל איזושהי תחושה של אי נחת, איזושהי הכרה או תובנה, גם היא מודעת והרבה פעמים לא מודעת, אני חושב שכאן היא יותר נמצאת במקומות מודעים, שהדרכים, האסטרטגיות שבהם אנחנו רגילים להתנהל בחיים לא באמת עובדות, שזה לא באמת deliver. לא יודע למה, אני נורא אוהב את זה באנגלית, it doesn't deliver. ומתוך כך עולה איזשהו הרצון לבדוק, להסתכל על דרכים אחרות, לאו דווקא מקובלות בחברה ובתרבות שלנו. ויחד עם זה, גם ישנה הרבה פעם תמונה עוד הרבה יותר עמוק, איזושהי ידיעה שבחיים האלה, בקיום הזה, יש לנו זכות, יש לנו אפשרות למשהו שהוא הרבה יותר מאשר נתפס בתודעה הרגילה. יש לנו זכות לאהבה, לחופש, שם כאן שלוש נקודות, כל אחד מאיתנו יודע את המילים כאן שמדברות אליו. אבל איזושהי ידיעה כזאת כמו לוחשת בפנים והיא מפעפעת למטה בתוכנו, בסנגה שכמותנו. בתוך כך, ועם המניעים האלה, פעמים רבות הם מביאים אותנו, בטח ובטח בעידן שלנו עם הצרכנות הכל כך משוכללת ושכל כך מוטמעת בתוכנו, אני לפעמים, רק השבוע היה לי משהו, לא זאת אומרת, שפשוט נדהמתי כמה אני צרכן ממושמע, כמה יש בי את התודעה הזאת של להיות צרכן שבודק ומשווה ומסתכל ו... מין, זה מין איזשהו משהו שנורא התפתח בעשרות שנים האחרונות, ולנו הוא נראה כל כך כל כך מובן מאליו. עידן הסופרמרקטים, עידן השפע שיש כל כך הרבה, הרבה דברים, והוא נכנס מאוד גם לצרכן הרוחני שאנחנו. ואנחנו די, בפעם יש את הנטייה לרחף כמו פרפר, ולבוא מתוך המקום שמביא אותנו, כמו שאמרתי, גם איזושהי מצוקה, איזושהי תחושה של חוסר נחת, איזושהי תחושה שככה זה לא עובד, גם איזושהי לחישה שישנו סקס אחר, מכירים את יונה וולך, כן? ובו בזמן זה מביא אותנו להיכנס לכל מיני לסצנות האלה, לטעום כאן, לטעום שם, ולרחף הלאה, לאסוף חוויות שנראות משמעותיות. בהמשך לכך אני אגיד שאני לא חושב שזאת כבר הסיטואציה הכל כך משמעותית לאנשים שיושבים כאן בחדר, שכן לקחנו איזשהו כיוון. ישנה כן את ההבנה של להעמיק עם הדברים, לתת אפשרות למה שדרך מציעה ללכת, יש את המקום של איזשהו מקום של התמדה. אולי בתוך כך נורא חשוב, נורא יכול לבוא לאיזושהי תועלת, איזושהי מטאפורה שפעם שמעתי ונורא אהבתי, ואחר כך אני אולי גם ינפץ אותה. אבל גוונקג'י, ידידנו היקר, כשזכרתי הוא מדבר בצורה נורא יפה, הוא מדבר באיזשהו שלב מתקדם של הריטריט, ששם, כמו שאתם יודעים, הוא מדבר תמיד את אותם דברים, כי זה הקלטות ששומעים אותם במשך השיחות, מי שלא מכיר. ואז באיזשהו שלב, לקראת הסוף, כשהוא מאוד מדבר על המקום של עצם אם, הוא בעצם בא אל אותו מקום, להזהיר בדיוק מאותו מקום שדיברתי עליו, של הסופרמרקט הרוחני. ואומר, אם מה שראיתם פה, מה שפגשתם פה, עשה משהו, נראה לכם משמעותי, תישארו רק איתו. אל תתבלבלו, אל תתחילו לקחת מפה מיני דברים, תעשו רק את זה. ובדרך הזו, בהשקפה של גוונקה, יש מקום מאוד מאוד חזק, נוקשה, אפילו בכיוון הזה, בין אם זה בדברים שאסור בריטריטים, למשל לעשות יוגה, או לתרגל איזה שהם תרגולים אחרים. רייקי למשל, אם מישהו מכם מתעסק ברייקי ובא לריטריט של גוון כזה, וואו, וואו, וואו. או כל מיני, מורי, אתה מחייך.
תשמעי כאלה.
אבל כן, לא, אני לא, לא, לא בא פה כרגע בתוך איזשהו מקום של השוואה או אולי או דווקא ביקורת, למרות שאפשר. אבל רציתי להביא את הדימוי שהוא בעצם מביא. אני זוכר ששמעתי את הדימוי הזה והרבה חודשים הלך איתי והיה לו המון כוח. הוא אומר, אם אתם רוצים מים, אתם רוצים להגיע למים באדמה, אם תחפרו קצת פה, קצת שם, קצת שם, אתם אף פעם לא תגיעו למים. אם אתם רוצים להגיע למים, מצאתם מקום שיש בכם את התחושה והאמונה שיש כאן מים, תישארו רק כאן, אחרת אתם לא תגיעו למים. וכל אימת שעלו בי מחשבות כפירה, כל אימת שהרגשתי, כן, אבל משהו כאן לא עונה, מאוד מאוד זכרתי את הדימוי הכל כך יפה הזה. ויום אחד במדיטציה, כשישבתי במדיטציה, פתאום עלה לי המקום הזה, שאם אני רוצה לחפור ולהגיע למים, אז מאוד יכול להיות שאני מתחיל עם טוריה, אבל באיזשהו שלב אני מגיע לסלע, לסלעים, והטוריה לא יכולה לעבור, ואז אני צריך להזיז את הטוריה ולקחת מקוש, ואז להשתמש במקוש קצת כדי לפורר את הסלע, ואז אחריו שאני שם אותו מגיעים לאדמה רכה, אבל היא עמוקה יותר, אי אפשר רק בנטוריה, צריך לבוא עם את חפירה. אם עברנו כבר אותו, אז אולי צריך להביא מחפרון, אבל צריך להשתמש בצורה מיומנת בכלים שונים. אז הנה מטאפורות. לקחת אותם לייט, לראות כמה הן שימושיות ואפשר להשתמש והכל, אבל גם לא להתאפס ולאחוז. אז בתוך כך, שוב, אם ניקח את זה באיזושהי הכללה אלינו שנמצאים כאן בחדר, שבחרנו ברמה זאת או אחרת איזושהי דרך ואנחנו הולכים בה, איזושהי כברה דרך, מחליפים בה כל מיני כלים, אבל עם איזושהי מחויבות אל הדרך, עדיין הרבה מאוד פעמים אנחנו יכולים להיווכח שאין לנו ממש בהירות לגבי מה קורה כאן, לגבי איך הדרך הזו עובדת, לגבי קונטקסט של גם כלים שונים שנמצאים בה, גם של חלקים שונים בהגות. ונוצרים בעצם כך שני דברים שאנחנו יכולים לראות את זה. אחד, זה איזושהי תחושה של חוסר בהירות או חוסר ביטחון איך להשתמש בכלים השונים, איך להשתמש, מתי להשתמש. והמקום האחר הוא מקום שמאוד מתקשר למה שהן חקירות שנגענו בהן בשבועיים האחרונים, תחושה שאנחנו מאבדים קשר עם לאן אנחנו מכוונים בעצם. אנחנו נשארים הרבה פעמים עם המקום של אחד החביבים, זה למשל המקום של אין כאן מטרה, אין לי מטרה, אני פשוט בא להיות כאן ועכשיו. אבל אם אנחנו מרשים לעצמנו לבדוק את זה, גם להגיד אם המטרה שלי להיות כאן ועכשיו, זה גם מטרה. ולמרות שהרבה פעמים, בגלל שיש בנו זרמים כל כך חזקים של אמביציה ולהציב מטרות ולנסות לעמוד בהם, למרות שהרבה מאוד פעמים הדרך הזו של הדרמה, אחד החלקים החשובים שהיא יוצרת, היא נותנת לנו לראות אותם ולהרשות לעצמנו להרפות מהם, אם אנחנו נתפסים לזה, אם אנחנו נתפסים לאיזשהו מקום שלא מרשה לעצמנו להציב יעדים, מטרות, לכוון, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו גם עם איזשהו אלמנט של בלבול בתוך התרגול. עם איזשהו מקום שהתרגול לפעמים מתייבש. עם איזשהו מקום שקורה דווקא כשאנחנו הופכים למודדים מיומנים יותר, שלא עולים בנו הקשיים המאוד ראשונים, כמו למשל הקשיים הגופניים, שיש בהם גם הרבה מאוד ערך בתחילת הדרך, הם כבר לא עולים לנו, הם לא בעיה מבחינתנו, ואנחנו יכולים להעביר את התרגול. באיזשהו מקום, מה שאנחנו עושים כאן כל השבועות האחרונים, זה מנסים להבהיר קונטקסט. מנסים להתייחס אל כל מיני דפנות שקופות כאלה שישנן ומחזיקות את התרגול, כדי לעזור לנו להיזכר, להבין יותר לעומק, מה אני עושה כאן? במה מדובר? אם לזכור לרגע סקירה קצרצרה את מה שעשינו בשבועות הקודמים, אז התחלנו בעצם מלהעלות את המקום של לראות איפה המקום של התרגול הפורמלי, התרגול של המדיטציה בתוך הדרמה, בתוך הדרך הבודהיסטית. מאוד הצפנו כאן את המקום שהמדיטציה תופסת מקום חשוב, מכובד ומשמעותי, אבל בו בזמן שהוא רחוק מלהיות כל הדרך. אמרנו, אז זה משהו כמו הזמן שתופסת הישיבה, בזמן של המפגשים הקבוצתיים שלנו. משהו כמו בין רבע לשליש ממה שתופסת כל הדרך. שניים, שלושה ענפים מתוך שמונת הענפים של הדרך, דרך המתומנת, דרך שמונת הענפים, דרך שמונת הנתיבים. המשכנו משם כדי להתייחס אל השני אספקטים האלה של המדיטציה. שני הענפים האלה, שהם לאו דווקא שני דברים שונים, הם שני היבטים שונים, שני פנים. וחידדנו קצת את האפשרות שלנו להבחין ביניהם, מיקוד ומודעות מידה ומודעות קשובה. מכאן המשכנו אל המקום של המוטיבציה. המוטיבציה, מה שמניע אותנו, לאן אנחנו מכוונים. התחלנו קודם כל מהתנועה של להזכיר לעצמנו את האפשרות לזרוק את האבן רחוק. אתם זוכרים את השיר של רומי? You are searching the world for... אם נחפש לחם, נמצא לחם. אם נחפש, נמצא. ועם זה המשכנו אל המקומות, אל תשומת לב, תוך כדי שאנחנו עוסקים בזה, תוך כדי שאנחנו מציפים את זה, לשים לב בדברים שצפים בנו, לשים לב לאמונות המקבילות, לקולות המקטינים, לכל המקומות שאומרים לנו לא, אני לא יכול, או אני לא רוצה אפילו, או כל המקומות שלא מרשים לנו את זה. כל המקומות שהופכים את הדרמה לאיזושהי אפליקציה. לאיזשהו משהו שכן מסתדר לנו בנוחות יחסית בתוך תפיסות העולם הרגילות. אז היום אני רוצה להוסיף עוד איזשהו תבלין. וזהו בעצם הענף השלישי ב-Eightfold Path, בדרך המתומנת, בדרך שמונה הנתיבים, שמונת הענפים. הענף השלישי שמסורתית מתייחס אל מדיטציה, אבל הוא בעצם לא מתייחס רק למדיטציה. וזה אפשר לכלול אותו, מסורתית הוא נכלל, אבל אפשר גם לראות אותו כמשהו שמתייחס באופן כל כך ישיר אל החיים בכלל. וזה המקום של המאמץ, מאמץ מאוזן, מאמץ נכון, דרך שבה אנחנו מתעלים אנרגיה, והמקום של נחישות בתוך התרגול. עכשיו גם כאן נחישות, בדיוק כמו שאנחנו מדברים על יעד או מטרה, היא משהו שדי בקלות נתפס על ידינו כרגע, רגע, רגע, מה? נחישות? מאמץ? האם אנחנו לא פה בעניין של שחרר? להרפות? ונורא נורא חשובה כאן המילה סמה. זה המילה בפאלי, כשמדברת בעצם על כל הענפים בדרך. היא מתורגמת, וזה תרגום נכון כנכון. ובו בזמן, אולי הרבה פעם יותר מועיל לחשוב עליה כעל מאוזן. כלומר, כלומר, כן, מאמץ, נחישות, בקלות, יכולים לגלוש אל קיצוניות, אל קיצוניות שאנחנו נורא נורא מכירים אותה. וכשאנחנו מדברים כאן על נחישות, אנחנו לא מבקשים לחזור אל המקומות האלה. אנחנו לא מבקשים לפנות אל השריר של כוח הרצון, ולהפנות את המקום הזה שבאנו, שעולה בנו, ועולה בנו המון פעמים עם הנחיות מדיטציה למשל, אבל טוב, מה לעשות? נשימה? טוב, אני אתרכז בנשימה, אני תפוס אותה, את החמקמקה הזאת, ואני לא אתן לה לזוז לשום מקום. הנה, אני אבנה ניקוד. קולות האלה שאנחנו רואים אותם, לא צריך להתבלבל בהם. זאת הנחישות האמביציוזית הכל כך מוכרת בנו. אנחנו מאוד מפתחים כאן את היכולת לראות אותה ובאמת להרפות. אבל בו בזמן, אם אנחנו תופסים, וזה די בקלות, אנחנו גם תופסים את זה ככה, נולד בתוכנו איזשהו וג'טבל בודהיסטי כזה, מין קול כזה של קלה, קבלה, לקבל, הכל, מין משהו מאוד פסיבי. אין יסוד כזה, משטח בסיסי כזה, שלא נותן לאנרגיה לזרום בחופשיות, אנחנו מתעלמים מזה שזאת עבודה. זאת עבודה, וזאת עבודה קשה. כמו שעלה כאן כבר בתחילת המפגש הזה, צריך אנרגיה, גם כדי להגיע למפגשים. אנחנו צריכים לתעל אנרגיה. נכון, אם אנחנו מביאים את האנרגיה הזו, שוב, בדרך האמביציוזית, הישנה, המוכרת, זה יוצר לחץ, זה יוצר סטרס, שצובע את התרגול שלנו, שצובע את המפגש שלנו עם הסנגה, שיוצר בנו, במקום שאנחנו מרגישים שאנחנו לא עומדים בזה, רגשות אשם, וכל השאר החברים האלה שאוכלים אותנו מבפנים. נכון, לא זו האנרגיה, אבל בו בזמן, בלי איזושהי אנרגיה, כלום לא קורה. זה נכון לבוא למפגשים, זה נכון לישיבות בבית. עצם ההתיישבות זה מה שקורה בתוך הישיבה. שוב, דווקא למתרגלים היותר מיומנים, תרגל שלא מיומן, אין לו באיזשהו מקום את הבעיה הזאת, כי הישיבה נורא קשה. הגוף נורא כואב, התעתועים של המים נורא נורא מציקים. הקושי הזה דורש היווכחות, להיות נוכח מולו. כי אם לא נוכחים מולו באיזושהי מידה, אם לא מביאים לזה אנרגיה, זה פשוט לא קורה. כשאנחנו מתרגלים מיומנים יותר, אנחנו יכולים מאוד מאוד בקלות. עכשיו, כן, אנחנו גם יודעים וזוכרים, אנחנו גם אומרים את זה, זה לא שיש לנו ציפייה מהישיבה היומיומית, מהישיבה פה בקבוצה, ובטח בישיבה ביומיום, שנהיה בה באיזשהו סמאדי, עם איזשהו מיקוד מדהים, עם איזשהו בליס. אבל בו בזמן אנחנו כן מתכוונים לתרגל סאטי, היזכרות. אנחנו כן מתכוונים ליצור איים של זיכרון בתוך אוקיינוס של השכחה. גם אם האיים האלה הם רגעים שבהם אנחנו פשוט שמים לב לדרך שבה המיינד פועל, שבו אנחנו לזמן די קצר באיזשהו קשר עם המיידיות של החוויה, ואנחנו מתכוונים לייצר אותם, וכדי להתכוון לייצר אותם אנחנו צריכים אנרגיה, צריכים איזושהי נחישות, כי אחרת הכוח של כל הטייסים האוטומטיים לוקח אותנו הלאה. ונחישות, כמו ש אמרתי בתחילת הדברים על לגבי נחישות, היא משהו שלא חסר לנו, בטח לא לנו בעידן שלנו. סיפרתי פה, אני חושב כבר כמה פעמים, אבל ריטריט של גוונקג'י לפני המון שנים, ששירתתי בריטריט של גוונקה בקטמנדו, ואז המורה של הקורס ביקש ממני, אותו זמן לא שירתתי, זה לא היה במטבח, הייתי באולם, והוא ביקש ממני לשבת לידו ולמדות בעיניים פקוחות ולראות, ואם יש מישהו שלא מודד, אני יודע מודד, אני יודע מה מישהו עושה, אבל לא, אם מישהו פוקח עיניים ולא זה, סמן לו לגשת, כאילו לעשות לו יא חביבי. אז זאת הייתה, זאת הייתה פעם הראשונה בשביל לשבת מול עולם מלא ולראות, לשכוח את העיניים, לראות את המודדים. ויושבו שם באולם איזה 60 ומשהו אנשים, כמעט כולם נפאלים, והיו שם שני מערביים, לפי דעתי הם היו גרמנים, אבל אני לא יודע כבר אם זה זיכרון, אם זה זיכרון אמיתי או שכבר הלבשתי את זה אז בזיכרון במהלך השנים על זה. ואז יש שם איזשהו קטע שגוונקג'י ברמקולים אומר די בהתחלה, אומר, מי שלא מכיר לגוונקג'י, יש קול עמוק כזה, קול חם ועמוק, והוא אומר be like a god. אז הוא אומר עוד איזה משהו, ודאו שאף נשימה לא עוברת דרך הנחיריים שלכם בלי שאתם שמים לב. ואתם מסתכלים על זה, ועכשיו כל הריטריט הזה הוא באנגלית, כן, למרות שזה גם חלק, הרוב היו נפאלים, אבל הריטריט כולו באנגלית. הוא אומר לי, אני לא חושב שאני יודע אם גוונקג'י דיבר אורדו. ולשם המילים האלה, כל ה... כמעט כל החבר'ה הנפאלים שיושבים, יושבים כזה, כמו שהם יושבים ברחוב, וזה, יש את הישיבה הזאת שלהם. והמילים האלה עוברות בזה. ושני המערביים, לשם המילים, be like a god, התנועה הזאת, ולמה היא גם כל כך חקוקה לי, כי אני מכיר אותה בעמוד שדרה שלי, לשמוע את המילים האלה, ואיך אתה, איך זה עושה את ה... אז את אותה תנועה הזאת שאנחנו מביאים גם כל כך הרבה בקלות, ויכול להיות, יכול להיות שהיא חלק מהסיבה שהרבה מהחבר'ה הצעירים, בעיקר הרבה אחרי צבא, יוצאי יחידות, מאוד אוהבים את המדיטציה כשהיא באה בצורה של הארדקור, עם איזשהו מקום כזה שמאוד יכול להציב לעצמי איזשהו יעד, התמודדות במקום. ויש הרבה אנרגיה, ואנרגיה שהיא טובה גם להביא, אבל זה מקום שאז צריך לעבוד איתו, איך מרקחים אותה. ואת האנרגיה הזאת אנחנו רגילים בחיים להביא לכל מיני אייקונים תרבותיים, משפחתיים, שאומרים לנו, זה העניין. זה לא כל כך הרבה עניינים, אבל יש את העניינים האלה, את הסמלים האלה. כסף, קריירה, בעל, אישה, כל הדברים האלה שאמורים to deliver, את הפרסום. אנחנו יוצאים אליהם. אבל באיזשהו מקום, באיזשהו שלב בחיים, אנחנו מבינים שזה כמו טרקינג, כמו לטפס על הרים, שיש את הפסגה הזאת שאנחנו רואים אחד הדברים הכי מדהימים בחוויה של להגיע לשם, ולראות שהפסגה הזאת שגימדה אותנו שם למטה, מגיעים אליה, היא מתגמדת על ידי הפסקות האחרות שנמצאות, לא יודע, באברסט, לאברסט לא הגעתי, אבל... והמקומות האלה בעצם מייצרים בנו את התובנה, את הלדעת בעצמות, שזה לא עובד. שזה לא עובד, אבל המקום הוא לא רק להשתחרר מכל מיני מקומות כאלה, כל מיני אייקונים כאלה, כל מיני מזבחות שכאלה שאנחנו שואפים אליהם, אלא להשתחרר, להרפות את האנרגיה של הנחישות האמביציוזית הזאת. אבל בו בזמן, מה זו הנחישות האחרת? אני רוצה להקריא לכם איזשהו קטע מתוך הספר בודהיזם ללא אמונות. אתם זוכרים ספר של סטיבן בצ'לור? כן. נכון, לימדנו כאן פרק או שניים ממנו. האמת כבר בשלב מאוד מאוד מתקדם של התרגום שלו. ולפני שבוע חתמנו על חוזה עם כנרת, הוא יצא לאור שנה הבאה. בעברית, כן. באנגלית ועוד 10 או 11 שפות. הוא אומר, נחישות טומנת בחובה שאיפה, הערכה ושכנוע עצמי. שאיפה, הערכה ושכנוע עצמי. אני שואף להתעורר, מעריך את חשיבותה של התעוררות, ומשוכנע כי הדבר אפשרי. זוהי פעולה ממוקדת המקיפה את מלוא הווייתו של האדם. שאיפה הינה כמיהה גופנית לא פחות משהיא משאלה, אינטלקטואלית. הערכה הינה התלהבות לא פחות משהיא העדפה. שכנוע הינו אינטואיציה לא פחות משהוא מסקנה רציונלית. כאשר גשות כאלה מתעוררים, תהה אשר תהה התכלית אליה אנחנו מחויבים, החיים מלאים במשמעות. זה הטייק של סטיבן, הסתכלות שלו, ההשקפה שלו. אני רוצה שוב להציף אבל את שלושת האספקטים שהוא מראה, כמו תמונים, מרכיבים, שזורים ביחד בתוך המקום של נחישות. הערכה של החשיבות של התעוררות, השאיפה להתעורר, והשכנוע שאפשר. ا נתעכב לרגע על המילה התעוררות. אנחנו במשך החורף הזה נחקור את זה בעוד המון המון כיוונים ודרכים, אבל כבר עכשיו מאוד חשוב לקחת את אותו כיוון שאנחנו מביאים כל הזמן לדרך שבה אנחנו מחליפים בינינו מילים. לקחת מילה כזו ולבדוק עם עצמי מה היא מעוררת בי. איזה רגשות, איזה תחושות ואיזה מילים מדברות התעוררות מבחינתי. בכל מקרה, כשמדברים על החשיבות של התעוררות, זה אולי מאוד חידוד של המקום הזה שאני קורא לזה הרבה פעמים, זה לא הובי. הגישה הזאת שלפעמים עולה בנו, הרי איך נקרא לפעילות שאנחנו עושים? ללכת לקבוצת מדיטציה למשל, או לתרגל מדיטציה. פנאי, לא? מפעילויות הפנאי שלנו.
באה
אליי
אימא
מהגן
ואמרה לי, את נורא מנוסה ביוגה.
את מה?
נורא מנוסה ביוגה. הבן שלי אמר שאני הולכת לקבוצת יוגה. איך הוא הסביר את זה?
היוגה כולם יודעים מה זה.
בגיל 5, כנראה.
והמקום הזה של אם אנחנו רואים שזה יושב אצלנו בתוך ההתייחסות כאיזשהו מקום של פנאי, בלי קשר בכלל אל המקום הזה שכן, החיים שלנו עמוסים ויש הרבה מאוד דברים ויש סדרי עדיפויות ולפעמים אנחנו בתחושה שאין לנו פנאי לתרגל. זה לא קשור ולא סותר את ה, את ה, את המקום של הגישה הבסיסית, את הגישה שיש בה הראייה שאנחנו פה, שיש משהו מאוד בהול בזה. משהו בהול שנובע מתוך ההכרה בעובדה הנורא פשוטה שמה שמאוד ודאי בחיים שלנו זה שנמות. שאין לנו שום מושג מה זה, ושאין לנו גם שום ודאות מתי זה יהיה. וכל שאר הדברים נולדים, קיימים בתוך המקום הזה. כל האמונות והקריירות והכסף ופה, וכל הדברים האלה נמצאים בתוך המציאות הזאת שהיא מדי פעם מזכירה לנו את הקיום שלה. אז החשיבות של ההתעוררות, כמו שהוא קורא לה כאן, שמאוד קשורה אל המקום הזה של, של, של הנחישות, של המאמץ המדויק, נמצאת עם המקום של, של הזיכרון, ובאופן מכוון להחזיר את עצמנו, לזכור שאני מתרגל, גם אם אני צריך זמן פנוי בשביל לעשות את זה, זה לא איזושהי פעילות פנאי, כי נחמד או חביב, או כי זה מרגיע אותי, אלא המקום הרבה הרבה יותר עמוק. ואז אל תוך זה הרשות ששוב אני בשבועיים האחרונים חקרנו אותה קצת, הרשות לתת לעצמנו לשאוף. ובו בזמן סטיבן קורא לזה כאן השכנוע שזה אפשרי. איזשהו מקום של ביטחון ומקום שהוא לא, הוא לא דתי, הוא לא יושב על איזושהי אמונה ששמה את התעוררות, מכניסה את זה לאיזשהו מקום לא ברור, נשגב, שמריח נורא טוב, ויתנו לי אותו אם אני אלה טוב, אם אני אתרגל כמו שצריך, אם אני, המקום הזה נורא נורא בקלות מתעורר, מתעורר בנו גם כן. אבל הוא מוליד בנו, אני קורא לזה דתי, כי הוא מוליד בנו איזושהי אנרגיה של נחמה. איזושהי נחמה מתוך זה שיש משהו במציאות של הקיום שלנו שהוא נורא ברכה לי, מנער. ומהניעור הזה, אבל פעם אנחנו לא במגע איתו, ואם אנחנו במגע איתו, אז אנחנו מבקשים למצוא ממנו נחמה. הדרמה לא מנסה להציע נחמה. לא מנסה לקחת את המקום של נירוונה כאיזושהי מילה הרבה יותר סקסית אולי מאלוהים. כי אז אנחנו שוב מרשים למין קולות שבנו שלא לא מאמינים, שמקטינים אותנו או שמגדילים איזשהו משהו בחוץ, לקחת הרבה מאוד משמעות. זהו תרגול שמזמין אותנו לא להשאיר אבן על אבן, לחקור, להמשיך לשאול שאלות. אני אעצור כאן. אם מישהו רוצה לומר משהו, לשאול משהו, להגיב, לחלוק.
זה עדיין נראה מאוד רחוק. עדיין אני לא מבין מה זה. אני בעיקר מתרגל כי זה מרגיע אותי. נותן לי איזשהו מקום של נחת, אני מניח שהרבה אנשים זאת הסיבה שלהם, אבל משהו שנקרא הערה שהוא נשמע לי מאוד מאוד רחוק, לא ברור אם הוא קיים. העניין קצת פילוסופי, ככה זה נקרא שזה.
אני קודם כל נורא, נורא שמח לשמוע בתוך הדברים שלך משהו של לא יודע. לא יודע ובמקום של ביטחון. ביטחון בלא יודע. כשאנחנו תופסים, תפסתי את זה. מה זה הערה? מה זה התעוררות? מה זה התרגול? הדבר היחידי שאפשר לדעת בוודאות זה שיום אחד נתפוס את זה אחרת. אז משהו מהאיכות הזאת מאחל לך ולכולנו שתמיד נדע לחזור אליה. בו בזמן כשאתה השתמשת במילה הערה, מילה לגיטימית לחלוטין, אבל אני מציע לך אולי לנסות להניח אותה בצד ולהשתמש במטאפורה שהבודה יותר השתמש בה. הוא השתמש גם בהערה, וזאת המטאפורה של התעוררות. הערה נורא נוטה לחזק בנו את זה שיש איזה משהו של פלאשים וצלצולים ו... התעוררות, זה משהו שקורה לנו כל יום, כל יום אנחנו מתעוררים. בני המזל שבאנו, פעמיים ביום גם יש לאף שטונדה. היום היה לי שלאף שטונדה 10 דקות.
10 דקות.
לפני שהלכתי להביא את אדם וזוהר מהגנון, היה לי כמה זה. יש אנשים שאומרים שרק בגלל זה הם הולכים לריטריטים. אז קודם כל המקום הזה שיש בזה, זה מה התעוררות? אנחנו מתעוררים כולנו כל יום. ומה בעצם קורה, זאת אומרת, כשאנחנו מתעוררים? אני בעצם מתעורר, אני רואה שהייתי באיזשהו מצב קיומי, ופתאום אני, או שהייתי בשינה עמוקה, ואז פשוט לא הייתה לי חוויה בכלל, ופתאום, פאף, עולם. חוויות, מראות, קר, חם. או שהייתי באיזשהו עולם חוויות, אבל איפה הוא? נעלם. זה היה דמיוני. לפעמים, תודה לאל, כשהיינו שם באיזשהו סרט מדע או משהו מפחיד נורא וזה, איזה כיף, איזה הקלה זה להתעורר ממנו. לפעמים, סומה, כאילו. סיני, אבא, אני עוד בחלום. רוצים, אבל פתאום שזה מין... יכול להיות שזה מטאפורה שהיא קצת יותר מועילה אל המקום הזה. עכשיו, בתוך המטאפורה הזאת, יכול להיות שאנחנו גם מכירים את החוויות האלה. את החוויה הזאת של לצאת, לראות שהייתי בסרט. הייתי קלו בתוך סרט. בין אם זה בשינה, אבל גם לא בשינה, אנחנו לפעמים רואים, סתם לדוגמה, חשבנו שמישהו עושה לנו איזשהו פרצוף, ונכנסנו מתוך זה, והרגשנו וזה, ורעד בגוף, וחוויה נורא נורא אמיתית, ופתאום נוצר איזשהו אקסצ'יינג', והתברר שכל זה היה בדיון. דווקא ללכת אל דברים שכאלה, או במקומות אחרים, מה קורה לנו במקומות של חוויות נורא עוצמתיות שמנערות אותנו. לפעמים זה מול סיטואציה של סכנה, שיש בה איזושהי בהילות. מוות, לידה, מעוררות, פותחות איזשהו משהו שכמו הופך את מה שהיה קודם למשהו לגמרי אחר, יוצר לו איזשהו קונטקסט אחר לחלוטין. דווקא הדברים האלה, הממשים שאין בהם איזשהו אקסטרווגנדיות, אולי הרבה יותר עוזרת לנו לדבר על מה שאנחנו מדברים עכשיו. על התעוררות, לא כערה, נרוונה, משהו נורא נורא לא ברור, ושיש לנו גם איזושהי נעימות בלא ברור הזה. כי אנחנו או לא מאמינים, או כן מאמינים, אנחנו מאמינים, אלא משהו שאנחנו כן יכולים לחקור אותו. לאו דווקא עם אמביציה, עם נחישות, להבין אותו, ובו בזמן... כן, עם נחישות של שאיפה, של אספירציה.
יש לי המון דברים להגיד, אבל אני אגיד רק דבר. אצלי יש עניין בתוך המדיטציה, אז אני באמת לא יודעת לאן אני הולכת עם זה.
זה, אני פשוט עושה את זה לזה, מדי אוטומטית בזה, ואין לי חקירה. יש לי עדיין את אותו עניין, שאני סוטה שם בכל מיני סיפורים, נזכרת, מפוזרת, נשימה, תמיד זה נשימה. היום שאני עשיתי לשים את הפוקוס על, על, על שמיעה. השמיעה תהיה, היא תהיה המוקד. אז באמת הקשבתי ואז שקעתי באיזה מקום, אז חזרתי, נשימה והקשבתי. וזה כל מה שקורה. אין לי מושג מה עוד צריך להיות, לאן זה צריך ללכת. דווקא חקירה יש לי בתוך היום-יום. שם יש לי, התרגול הזה, יש לי כאילו יותר עירות בתוך היום-יום לכל מה שעולה. כי תוך כדי דברים שאני עושה, ובאים באינטראקציה עם כל מיני אנשים, אני חושב, כשעולים דברים, אני פתאום מזהה אותם, אני גם רוצה רגע להסתכל. הכל עולה ממני, זאת אומרת, זה הכל נמצא ועולה ומשתנה. שם כן בא לי בביטוי, החקירה לא קורית לי, חקירה תוך כדי, אני לא מגיעה לזה תוך כדי ישיבה. כי זה כאילו, אם אני אכנס לחקירה, יש לי הרבה שאני מצחקת כמו בתוך סיפור. ואז כאילו, אני לא יודעת אם זה נכון, או, אני לא יודעת מה נכון או לא נכון, אבל זה כאילו מרגיש לי לא נכון, כי עזרתי את הנשימה. אז כאילו, אני לא מרשה לעצמי להיכנס לחקירות. אז אולי שום דבר לא עולה, כי אני מרזיקה שלא תהיה חקירה.
שמחי לגמרי על האינטליגנציה המדיטטיבית שלך. תיארתי את זה בצורה מאוד, זאת אומרת, כשאני מתרגלת תרגול פורמלי, אני מתאמנת על איזושהי מיומנות, אני מפתחת איזשהו שריר. וזה מה שאני עושה בתוך התרגול הפורמלי. וזה נורא נכון מה שאת אומרת, עם רמת המיקוד של רובנו בתוך היום-יום, אם בתרגול הפורמלי אני אנסה לעשות סוג של מדיטציה קונטמפלטיבית, אני פשוט אתפזר, ומדיטציה מהרהרת שחוקרת איזשהו נושא. זה משהו שאפשר לעשות לפעמים, אפשר להדריך אליו. לפעמים, למשל פה, כשאני מדבר בתחילת הזה, זה מטבע הדברים מזמין איזשהו מקום, המחשבות האלה עולות ברמה הזאת או אחרת שם ועושות את הזה שלהן. אבל בו בזמן, לרובנו, בטח בסיטואציית היום-יום, התרגול הוא קצת כמו הולך לחדר כושר. בתוך החדר כושר אנחנו עובדים על פיתוח של סמאדי סאטי. זה בעצם מה שאנחנו עושים בתוך התרגול. עכשיו, כמו שאת אומרת, וזה קצת קשור גם למשהו שרציתי להתייחס כשנילי ורחל העלו בהתחלה את מה שהן העלו, שהתרגול הרבה פעמים הוא... יש לו המון פירות בתוך היום-יום שלנו. והם באים לידי ביטוי לאו דווקא בתקופות, בזמן שאנחנו מתרגלים או בתקופות שאנחנו מתרגלים. ולכן האיכויות האלה, העומק, הגראונדינג הזה שזה נותן, הוא בא לידי ביטוי כשאני מהרהרת בדברים, כשזה העת והזמן עבורם.
כי כשאתה מתאר את זה, אז אני ממש מקנה, כי אתה, יש לך כל מיני גילויים תוך המפיטציה שלא מבינה, כאילו, זה לא קורה כלום, כאילו, לא רואים את זה. שמע שאתה כאילו מגלה שם כל מיני עולמות.
כן?
שמע, אולי אתה סתם כאילו רוצה להרשים אותנו.
הגילויים...
אתה עושה את זה המון המון שנים והמון המון שוק, נראה.
הגילויים הם גילויים, מה שמשמעותי זה כשאנחנו מגלים משהו והוא בעצמות וזה ישנו, וזה מה שמשמעותי.
אם אתה מחפש, אני איפה זה? אם אתה מחפש לחם אתה מושלת,
אז הנה אתה רואה, זו אולי דוגמה טובה לדרך של מטאפורות, וזה יכולים לעבוד כאילו גם נורא בקלות אפשר, ויכול להיות שזה איזשהו אנדר טון, איזשהו שזה שנמצא בזה שלך, יכול להיווצר בנו איזשהו מקום שמחפש מחפש שם, ואז יוצר לחץ על התרגול. ואז אם זה מה שנוצר פה בדברים שאמרתי או בזה, תניחי לו.
היום אני הרבה יותר מדבר ללכת בדרך, וכן נגיד ההתבררות, אבל כמשהו יותר תהליכי שקורה ברגעים מסוימים, אבל לא זאת אומרת, הדיבור הזה על הנירוונה, אבל הערה, אתה מרגיש לי מנותק מאיפה שאני מנותק. וגם שיש בו באמת המון ככה דת כזה.
היה לי מעניין כי הקשבתי לך. אני לא זוכר שהשתמשתי במילה בסוף.
לא, אבל התכוונתי לכתבים.
לא, לא, אני מראה את זה בתוך הזה. ההתייחסות התהליכית היא מאוד מאוד משמעותית. מאוד מדויקת. הייתי אומר. בשונה ממקום של איזשהו סוף בסוף, או להאמין בזה שישנו איזשהו משהו בסוף שהוא לא... המקום הוא בתוך התהליך, לחפור עוד יותר עמוק באיזושהי צורה. ואולי כל המקום הזה של... אני חושב שגם עידן משתמש בתוך המקום, זה נראה נורא נורא רחוק. כל הדינמיקה הזאת של האם התעוררות זה משהו נורא נורא רחוק וקשה להשגה, או שזה משהו נורא נורא קרוב שככה משיגים אותו, אולי אפשר להניח לזה שזה או ככה או ככה. כי כן, כי בתוך מה שאת אומרת, כן, התהליך, הדרך היא המטרה. הדרך של הדרמה היא לא איזושהי דרך במובן שאנחנו רוגים לתפוס דרך, שנלך 1, 2, 3 ובסוף נגיע לשם. עצם עליות על הדרך, דרך זה דבר פתוח, זה דבר של חופש. אנחנו מתכוונים לדייק את הדרך שלנו, כי כמה שיותר מדויקת היא יותר פתוחה ויותר משוחררת, והיא המקום הזה. אז היא בו בזמן משהו שהוא קשה להשגה וקל להשגה, בו בזמן משהו רחוק ומשהו קרוב. והדרך הרגילה של התודעה לחשוב על הדברים שזה או זה או זה, אולי עוד איזשהו משהו מהאמונות המקבילות שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, או שזה ככה או שזה ככה, ואז אני צריך או משהו דתי כזה, כמו שאת מדברת, אולי איזושהי תודעה דתית, ואני שואף לאיזשהו משהו רחוק שם שאני אתאמץ ואני אקבל אותו בסוף, או לחילופין, אם לא, אז אני חילוני בין המאה הזאת ורציונליות כזו, איזשהו משהו כזה שלא מרשה לי לעצמי איזשהו לחישה כזאת גם להיות. ויכול להיות שהם יכולים להיות ביחד, שאני יכול להיות בין המאה ה-21 חילוני רציונלי וכולי, אבל בלי איזשהו אלמנט של ציניות שלפעמים יש בתוך ההשקפת עולם הזאת. אבל בהחלט, לא, בלי הצורך לגלוש אלא בסוף מקבל וזה והכל. ויופי שאת אומרת את זה מתוך להכיר את זה, מתוך חוויה שראית וניצוקה לתוכך האנרגיה והנחישות והזה, וראית אותה והתפקחת ממנה, זה נפלא. כי זה שלך, את יודעת את זה. אם זה נורא קצר, כי נורא גלשנו כבר בסוף.
עשיתי איזה קורס על בודיזם מעייני, ופתאום הבנתי את הנושא הזה של לא לתפס לדברים. אמרתי, זה, הבנתי את זה. ממש הבנתי את העניין, ופתאום מה זה מבסוט לעצמי. ואימא שלי, גיליתי שכל מיני מבין עוד משהו, ועוד משהו. ויש עוד הרבה דברים להבין בדרך. ואני חושבת שלהתעורר זה כל פעם עם עוד משהו ועוד משהו, זה לא איזה משהו מוחלט ומסוים. זה מדי פעם נרדמים.
מדי פעם, מה?
נרדמים בחזרה. נרדמים בחזרה. זה הציפייה שהתעוררות והתעוררות, ואני לא עוד פעם, כאילו לא בן כזה חברון, אבל כל מיני, זה בסדר, חלק מהתהליך.
זה גם מעגלות כזו שכאילו עולה כל הספירלה כזה.
כן, ככה זה הדימוי שלי, אבל זה משהו כזה. מעגלים מתחתים, אתה לא חוזר לאותו מקום, אבל כאילו רק לזווית אחרת או משהו. סתם יש עוד משפט אחד בהקשר הזה בסוד היהודית, ולא עליך את המלך לגמור ואין אתה רשאי להתבטל ממנה. לא חייב לזה, אבל גם אין לך את הזכות ואתה יכול להתבטל. אני חושב שיש לזה משהו נורא כאילו מכירים לזה שאנחנו נגיד לא עליך את המלך לגמור, מה אתם את המלך לגמור, נגיע לשלמות הזאת, אבל מצד שני גם אין אתה רשאי להתבטל. זה שלא תגיע אי פעם לשלמות הזאת, זה לא אומר שאתה בסדר, אז לא לעשות כלום אלא כן,
יחי אמר
בשעה שכן,
אפשר לראות.
יש
לו
משהו
מאוד גאו. נעמת, משפט יפה.
יש לי
מצוות.
טוב, 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 טוב. יאללה. בואו נחלוק רגע של דממה משותפת. ניתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נדע את טעמה של הדרמה. ניתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נדע התעוררות. ניתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נדע חופש ואהבה. על הגלישה הרצינית בזמן. אנא מכם, אם מישהו בתוך זה שם לב כבר לשעון ורואה, נראה לו שהם הולכים לגלוש, תרגישו חופשי לסמן לי. אני אשתדל להיות יותר בפוקוס. אני תודה רבה, תודה רבה על הנוכחות, תודה רבה על הדנה, שבוע טוב. Thank you.